שלום, ברוכים לבין פודקאסט מספר
112
של
רוורסים פלטפורמה.
פעם כן התאמנו על זה בגרסה הקודמת שבה שכחתי לקרוא את כפתור הרקורד, הכל התאמנו, אבל זה רק אם דור יוכל להגיד, אני דור. אז אני אורי ואני רן ואורי מארחים את עידו רן, שימו לב לחזרה על השמות. עידו ידבר איתנו בעיקר טכנולוגיה של דוטנט שאנחנו לא מכירים מספיק טוב, אז לא מדברים עליהם מספיק, אבל ברור שיש להם פה מקום. אז אחרי היכרות קצרה עם עידו,
נראה לי שרק מהאמירה הזאת שלך 50% מהמאזינים עכשיו עשו תאונת דרכים.
כן, סיכמנו כתוכנית פעולה אסטרטגית לפני הפודקאסט שהמטרה שלנו זה להשאיר את המאזין ער ושלא יעשה תאונת דרכים,
או לא עצבני שאתה אומר שטכנולוגיה של דוטנט היא עדיין פה. אתה יודע שזה עניין דתי, אל תעורר את זה.
אורי,
הבטחת
שתהיה בשקט. טוב, עידו, ספר לנו מי אתה, מאיפה אתה בא?
טוב, אז אני קוראים לי דורן, אני נולדתי בקיבוץ עין חרוד מאוחד. התחלתי
את... אתה מכיר את... סתם.
ותמיד השאלות. ובדרך כלל הם מהאיחוד, לא מהמאוחד.
אחרי מה שאתה תבוס הזה, לנו אין.
את דרכי התחלתי, דעתי כמו כולם, במשחקי מחשב. הייתה לי את ההזדמנות להיכנס לבית תוכנה של הקיבוץ בשני אזור 98 לדעתי, עוד כיתה י' שהתעסק בעיקר עם הוידאומטים שהיו פעם, לפני שה-VOD הרג אותם. אז שם התחלתי, אקסס.
איך עשו, אוקיי, אז וידאומטים זה אקסס?
לא, תוכנת משרד זה אקסס, הוידאומטים זה APL, זה תוכנה, שפה שלדעתי כבר לא קיימת. הסבר לשימוש שלה היה שהיא תופסת מעט מקום בדיסק, לדעתי היום לא יצליחו למצוא הסבר כזה.
למה זה דומה?
APL אני לא יודע, APL זה ממש כתב חרטומים, זה אני אף פעם לא הצלחתי להבין.
זה דומה לכתב מצרי.
משהו כזה. הרבה סימנים לא ברורים. אני הייתי יותר בצד של התוכנת משרד, לפחות בתור התחלה. זה היה בזמנו אקסס 95 לדעתי, אחרי זה אקסס 2000, וממש לפני הגיוס לצבא עברנו ל-SQL Server, זה היה הדבר הגדול האחרון.
תתנחם בזה שאני התחלתי במג'יק.
כן, זה שמעתי בצבא, עוד השתמשו עד 2000 ו-2000 והלאה. זה לא עוזבים.
היו זמנים במערב, כן. זה היה כזה מבוסס דוס בכחול ושחור וכל כזה אסקי.
בעיה שמרקע שלמדת את האנשים איך להשתמש בזה, אי אפשר עכשיו להוציא את זה. כמו התוכנות במוסכים.
את שמתי, בסוף אנשים אותי.
בואו לא נדבר על מה שמייחד וידאומטים ומוסכים.
אז זהו, אז דיברנו באמת שהפודקאסט הזה לא מספיק ויזואלי, אז עכשיו אני עושה קצת ויזואליה. טוב, אז מה אחר כך היית בצבא?
משם בצבא הצלחתי להתקבל לקורס תכנות באופן מפתיע. זאת אומרת, באמת מפתיע, הייתי מיועד לתותחנים ושריון וכל מיני כאלה. גם שם הייתי בענף מיוחדים, קראו לזה, ליחידה בחיל הקשר. פעם הייתה קטנה וטובה, היום לא. זהו, ושם זה היה יותר C++ בהתחלה ו-MFC, שעדיין חי מסתבר. הצלחנו להכניס שם את .NET, אפילו WPF כשהוא היה בבטא 2, הצלחתי לשכנע את המפקדים שזה רעיון טוב ללכת לשם ושזה יחסור זמן, כי כסף לא באמת משחק בצבא. זהו, אז שם 3 שנים חובה, 2 קבע, 2.5 קבע. זהו, ועכשיו בחברת TCI בבאר שבע.
2 מילים על החברה, מה היא עושה?
החברה מפתחת מתודולוגיה וכלי למיפוי של תהליכים וארגונים. צריך שיפור.
תוכנה שמיועדת לעובדים בחברות, שמישהו בחברה החליט שצריך לשתף את התהליכים?
כן, למוסד העסקי יותר.
ומה מבחינה טכנולוגית, במה אתם משתמשים שם?
שם הצד השרת הוא ג'אווה, כי אין משהו יותר מתאים לזה.
אוקיי.
אבל צד הלקוח הוא .NET, היום .NET 4, עם WPF, וכל הדברים הטובים ש...
למה? כי זה נוח לעשות לזה אינטגרציה בתוך ארגונים?
א', כל הארגונים מריצים היום, כמעט כל הארגונים מריצים Windows, אז נורא נוח לתת אפליקציה, משתמשים בטכנולוגיה של Click Once בשביל התקנות, שזה כמעט כמו להיכנס לאתר ופשוט עולה לך אתר, אתה נכנס לתוכל את הלינק ומתקין לך את התוכנה, כמעט סימלס. WPF זה טכנולוגיה של תצוגה שלדעתי לא ראיתי כמוה בשום מקום, אולי במק, אבל המק בטח לא בשוק הארגוני.
ראיתי שגם בווינדוס עדיין לא רואים את זה הרבה, זה לא כל כך מוכר. אני זוכר שה-UI של סולוטו היה ב-WPF, וזאת אני חושב הפעם ראשונה שראיתי את זה, באמת היה נראה יפה, אבל עדיין אני לא רואה, לא שאני משתמש הרבה בווינדוס, אבל אני לא רואה עדיין הרבה תוכנות שעושות את זה.
קודם כל, גם ב-WPF אפשר לעשות ממשק גרוע. וחד משמעית נכון. היתרון זה שב-WPF יש לך מאחוריך את כל הכוח של DirectX, אז אם אתה חושב על משחק כמו, אני יודע, לא שחקתי לאחרונה הרבה, אבל כל השוטרים למיניהם, עם תלת מימד וכשיורים בך, אז פתאום יש פלש כזה שאומר שמשהו קרה, ודברים מעבבים, והכל קורה מיידית, זה לא שאתה לוחץ על כפתור ובעוד 5 שניות משהו יזוז, ואנימציות כמובן, שעוזרות לך להבין מה קורה. אז את כל הכוח הזה יש לך עכשיו בידיים כשאתה עובד עם WPF.
עכשיו,
כך תיכל
לדבר על זה, אז בוא נדבר על זה עכשיו. אז מה, אני האמת לא זוכר, זה איזשהו ממשק דקלרטיבי כזה, סטייל HTML
וכו' זה... לא, לא, בוא צריך להתחיל מזה. אני למדתי WPF מספר, כי זה נראה לי יותר מדי גדול כדי לעשות ככה ב-Trial and Error. קראתי ספר שקראו לו Application שווה Code plus Markup. כי WPF הוא קוד כמו שהוא Markup. כולם הולכים ישר לזאמר שזה החלק הדקלרטיבי, ורעיון רע להתחיל משם. כי אז אתה באמת מפספס את, את המהות. אם נגדיר את זה דרך דברים של, של Java, אז כמו ש-Java FX הוא היום בעצם מנוע Scene Engine, שאתה נותן לו איזשהו סין והוא יכול לרנדר אותו בעזרת חומרה ואנימציות וכל הדברים הכי, הכי טובים, אותו דבר WPF הזה.
אוקיי, אז זה דומה לפלקס, אני מניח, באיזשהו, מבחינת קונספט, מבחינת קונספט, וזה דומה
לג'אווה אפיקס.
לג'אווה אפיקס, כן, סליחה, שדרך אגב עכשיו הוא עובר את הפרוחות הזה, אבל...
בדיוק.
כן, בגדול, ואם מישהו נגיד כתב פעם את זה,
לא יודע, הוא ממש לא דומה לווינפורם, זה מה שחשוב. מאוד מאוד לא דומה, אי אפשר להסביר את WPF דרך ווינפורם, כי אז מפספסים גם כן את כל הנקודה. אתה צריך קודם כל לשכוח את ווינפורם, ואז אתה יכול להסביר.
השאלה היא, אתה יודע, חברה שמתחילה היום, עשיתם בכלל את ההתלבטות אם לעבוד צד לקוח או לעבוד web-based?
כן, מכיוון שאצלנו אחד הדברים החשובים זה ויזואליזציה של רשתות, ולהיות מסוגל להציג רשתות ולהזיז נודים ושהלינקים יזוזו איתם ולהציג את כל העושר מסביב לזה, אז בעצם web-based נפל בכם בגלל הסיבה הזאת, כי עם כל הכבוד לגרפים של פייסבוק שמציגים לך אותך ואת החברים שלך שזה רמה אחת, אם אתה רוצה להציג גרף שלם, תחשוב על כל הארגון שלכם, ועובד לוקה אם אפשר בדרך פלאש או דברים אחרים, ופשוט גרוע אם פשוט כל קליק אתה עושה פה בקלשרה, זה בטח לא אופציה.
כן.
לכן הלכנו לכיוון הזה. אני מקווה ש-HTML5 היום מתחיל ללכת לכיוון עם כל הקנבס והדברים מסביב, אבל גם כן בהתחלה. WPF היום כבר בין 7 או 8. זאת אומרת, זה לא איזה טכנולוגיה שאתמול מישהו חשב עליה והיא עדיין בחיתולים. אפילו אני התחלתי עכשיו להסתכל על Windows 8 וכל השינויים שעשו שם, למעשה הכניסו את היכולות של WPF לתוך מערכת ההפעלה.
אתה באופן אישי עובד גם לצד של השרת וגם על פנץ?
כן, כיוון שאני הייתי די מתכנת בודד בהתחלה, אז...
אוקיי, אז אתה מתבלבל לפעמים בין Java לדוטנט?
מה שעשיתי באמת זה לקחתי את החלק מהסטיילים של התכנות בג'אווה, דברים קטנים אפילו, כמו לשים את הפרוגרמים המסולסלים באותה רמה של הפאנקשן ולא מתחת, ועברתי את זה לדוטנט שיותר נוח קצת לעבור ביניהם. אז המתכנתים החדשים צריכים להתרגל לנקודה הזאת.
כן, מה? אז איפה יותר כיף לך?
אין ספק שמבחינת כלים, ויז'ואל סטודיו לא מצאתי לו מחליף. נכון שאני עובד עם נטבינס בחלק של ג'אווה, יש לו בהחלט כלי ריפקטור הרבה יותר מתקדמים מויז'ואל סטודיו. סך כל היום אני חושב שהם די מקבילים, אין משהו מאוד מאוד קריטי.
אוקיי, תנהנה לעבוד לשניהם.
אני חושב שלקריטי להכיר את שניהם ולדעת לבחור את המתאים.
זה מעניין, אני חושב שאין הרבה אנשים שיש להם ניסיון יום יומי, ממש כאילו, שבאותו יום כותבים גם בג'אווה וגם בדוטנט, אתה יודע, ושלא לצורך תחביב, חלק מהעבודה. זאת אומרת, אני מתאים שיש כאלה, אני רק אומר שזה לא מאוד נפוץ.
נכון, אני מסכים. גם להיכנס לג'אווה לקח לי די הרבה זמן, אלי
אותו... וזה גם להכיר שני רנטיים שונים.
נכון. כן, והקריבה של שניהם, בדיוק, פתאום...
מעניין. טוב, אז בעיקרון עשינו לנו... הפודקאסט, כאילו, המטרה בגדול של הפודקאסט זה לדבר יותר על דוטנט, אבל נדבר על מה שבאנו, בתכלס. עשינו כזה רשימה, רק נקריא אותה כדי להכין את המאזינים, ונדבר על מה שנספיק. אז עשינו רשימה שבה כללנו אסמבליס ונושאים שקשורים להם, יילד ריטרן, לינק, שכבר דיברנו עליו פעם אחת בפודקאסט עם אורי לוי, אבל אפשר לחזור אליו. אפ דומיין, אסינק ואווייט, MEF, תכף תגיד מה זה, CCR, DSS ו-WPF. אז על WPF קצת דיברנו, ועכשיו תחליט מה בא לך להמשיך.
נראה לי נתחיל מהבסיס, באמת, מהאסמבליז, ומשהו שבאמת כשעבדתי גם עם דוטנט וגם עם ג'אווה, ראיתי שהם מאוד חסר בג'אווה.
אוקיי.
אז בג'אווה הבעיה העיקרית שאני נתקלתי בה זה שאתה כותב את הקלאסים שלך, הכל בסדר, אתה אורז אותם בתוך הג'ארים, שהם בסך הכל סאק של קלאסים, שאין בו בעצם שום דבר מעבר לזה. והכל בסדר כל עוד אתה נשאר עם ג'אר אחד. ברגע שאתה מתחיל להיות תלוי בג'ארים של הייברנייט, והייברנייט תלוי ב-ASM, וגם מישהו אחר תלוי ב-ASM אבל בגרסה אחרת, זה ממש עושה פלשבקים ל-DLL-Hell מווינדוס.
בדיוק, כן. אין איזה שם? יש איזה שם בשביל
ג'אר? זהו, חשבתי אולי קוראים את ג'אר הל, אבל...
לא, כולם עדיין קוראים את זה DLL-Hell, ורק השם הזה מעביר צמרמורות וכולם. כן. הבעיה האמיתית קיימת, גם בארדואין מתמודדים איתה, ואני חושב שכולם. יש כלים שקצת עוזרים, אבל הבעיה...
כן, אבל זה בגדר פלסטרים.
כן, יש את Maven, שזה כלי בילד, שיודע קצת לעזור, יש את OSGI, שהוא מאוד מורכב, וגם יודע לעזור, אבל...
יש את ג'יקסו, שעוד לא החליטו אם הוא יותר טוב או OSGI יותר טוב, ואפילו גלאספיש, במקרה משתמש ביותר, אז משתמשים ב-OSGI, אבל עדיין היו צריכים להוסיף עליו. אז זאת אומרת, בעצם אין משהו ברור.
אין פתרון טוב. וגם הפתרונות הקיימים מסובכים לעלה.
בדיוק.
בוא נגיד ככה, מאבן הוא לא נורא מסובך. OSGI זה לא נעים. כמה שהוא נשמע פשוט, הוא לא נעים בכלל.
ניסיתי, זה קשה.
כן, אז מה הפתרון שאתה
רץ? מייקרוסופט יצאו מהיום הראשון, מ-DotNet 1.0, עם מערכת שמהבסיס שלה, כשאתה בא לקמפל קוד, קלאסים של .NET, הוא מתקמפל למשהו שנקרא .NET מודול. רוב האנשים מכירים את זה כ-Visual Studio לא תומך בזה. ואז אתה רואה את המצב שמה ש-Visual Studio לא תומך, אז מתכנתים שמייקרוסופט לא תמיד מכירים. .NET מודול זה משהו שנורא דומה לג'אר, זאת אומרת זה פשוט אוסף של קלאסים מקומפלים. ואי אפשר לעשות עם .NET מודול שום דבר, זאת אומרת אי אפשר לתקון אותו להשתמש בו, אפשר רק לקחת ולקמפל אותו לאסמבלי. אסמבלי זה כבר אוסף של קלאסים שיש להם שם, השם של הקובץ זה השם, ויש להם גרסה, זה בכל מקרה. ואם רוצים באמת לעשות את זה נכון, אז שמים משהו שנקרא Strong Name. Strong Name מוסיף חתימה דיגיטלית של ה-DLL, ככה שאלא אם כן יש לך פריצה באבטחה ומישהו לקח את המפתח הפרטי, אז אף אחד אחר לא יכול לשנות את הקוד של ה-DLL הזה אחרי שיפצת אותו, וכולם יכולים לאשר שאתה אכן הספק שכתב את הקוד הזה. בנוסף לזה מוסיפים קלצ'ר, אם זה בעברית, אנגלית, יפנית, והדבר החשוב הוא שברגע שמשתמשים ב-DLL מסוים, שחתום דיגיטלית עם Strong Name.
DLL אתה מקבל אסמבלי.
אסמבלי, כן. DLL שמו את
הסימבלי. הסימבלי שלו זה DLL, אבל זה...
אבל אסמבלי.נטי, זה לא DLL של Windows. רגיל, אז ברגע שתוכנה האקזה של שכתבנו משתמש באיזשהו אסמבלי, אז כתוב לו בדיוק את השם של האסמבלי, את הגרסה שלו, את הפאבליקי שלו, והוא לא יהיה מוכן לרוץ, אלא אם כן יהיה בדיוק את ה-DLL הזה עם החתימה הזאת והגרסה הזאת.
אוקיי. אז לצורך העניין אתה יכול לקחת שתי גרסאות של אותו אסמבלי, לשים אותם בתוך ה-Assembly Path, ואיך קוראים לזה?
פה עכשיו יש כל מיני אפשרויות, או לשים אותו בגלובל Assembly Cache, ואז הוא נגיש לכל התוכנות, או לחלופין לשים אפילו בתוך התיקייה שלך.
אבל התוכנית שלך תטען רק את הגרסה שהיא צריכה.
בדיוק. היא תטען רק את הגרסה שלך. אם מישהו יתקין תוכנה שמתקינה DLL חדש יותר, שום דבר לא יישבר, אתה תמשיך לעבוד עם התוכנה.
אז אחת הבעיות הטיפוסיות, שעכשיו קוראות את שעבה, זה שאתה משתמש... אתה משתמש באיזושהי ספרייה, ואתה משתמש בספרייה נוספת שמשתמשת באותה ספרייה, נגיד ספרייה לפרסינג של XML. אוקיי, אתה משתמש בפרסינג של XML גרסה 5, ואתה משתמש גם באיזשהו HTTP סרבר, שגם הוא צריך פרסינג, אבל הוא דווקא רוצה את גרסה 4 לאותה ספרייה. אז עכשיו אתה צריך את שתי הגרסאות, ואיך זה נפתר?
יפה, אז אם זה DLL באמת שכולם משתמשים בו, למשל נגיד ספרייה שמייקרוסופט מספקת, אז הוא באמת מותקן בדרך כלל בגלובל אסמבלי קאש, שזה מעין בריחה מאוד גדולה של כל ה-DLLים, ושם הם חיים בשלום אחד ליד השני, אחד גרסה 5, אחד גרסה 4,
כן, אבל התוכנית
שלך יודעת לטעון את הנכון, כי אצלה כתוב בדיוק איזה גרסה היא צריכה.
זאת אומרת, היא תטען את שניהם, אבל החלק שצריך להשתמש בגרסה 5, היא חמש, החלק שצריך בגרסה 4, להשתמש ב-4.
בדיוק.
אוקיי.
זהו, מכיוון שפה הם מהבסיס, ממש מהיום הראשון נתנו את השיטה הזאת, אז בעצם רוב הבעיות נפתרו. נכון שעדיין יש פה ושם מקומות מסוימים, הגלובל אסמבלי קאש, למשל לא תמיד אנשים בדיוק מבינים, צריך קודם להתקין את ה-DLL, ואז להריץ התוכנה וכל מיני דברים כאלה, כמובן שזה לא אשמת המשתמשים, זה יותר אשמת המפתחים שלא עשו תוכנת התקנה כמו שצריך. אבל אני לא זוכר שנתקלתי בבעיות מהסוג הזה, להפך, נתקלתי במצב שאם אין את ה-DLL הנכון, ישר אתה מקבל הודעה נורא ברורה, יש לך גרסה 1.0, ואנחנו מקבלים את 2.0,
ונורא ברורה מה לעשות. בניגוד לג'אבה, שהיית מתחיל לרוץ, ופתאום באמצע זה מתפוצץ, כי בגלל שחסרה לו איזו מתודה.
בדיוק, אז אתה עכשיו צריך ללכת ולנחש שהסיבה שחסרה לו מתודה, זה או גרסה מתקדמת יותר, או פחות מתקדמת, זה כבר נורא נורא קריפטי.
אוקיי, אני חושב שהבעיה ברורה וזה גם הפתרון. נמשיך? Yield Return?
נראה לי נקפוץ רגע לארגומן, כי זה פשוט מתקשר. בווינדוס להפעיל פרוסס זה עסק יקר. אם זה טוב או לא טוב זה סיפור אחר, אבל זאת העובדה. גם מייקרוסופט הגיעו למסקנה הזאת, ולכן הם יצרו משהו שנקרא אפדומיין, ובתוך אקזה אחד, בתוך תוכנית דוטנט, אפשר להריץ בתוך פרוסס אחד של מערכת ההפעלה כמה אפדומיין. הסיבה שאפדומיין קיים, והוא יכול לעשות הפרדה גם ברמת הקאסה, קוד אקסס סקיוריטי, כלומר, אתה יכול לעלות אפדומיין נוסף, כשאתה מריץ בעצם תוכנת דוטנט רגילה, אז נוצר פרוסס של מערכת הפעלה, נוצר אפדומיין אחד, והכל מתחיל לרוץ. אתה יכול כעת ליצור, למשל אם זו תוכנת אימייל, ליצור עוד אפדומיין, שאתה אומר לו, לך יש הרשאות רק להציג למסך ולהשמיע צלילים. לא לקרוא מהדיסק, לא לשלוח אימיילים, לא לגשת לאינטרנט.
זה כאילו סאב פרוסס כזה.
מעין סאב פרוסס, אבל הרבה יותר זול. הוא לא, מבחינת משאבי המערכת, הוא לא יקר כמו פרוסס רגיל.
אוקיי.
והוא גם מנוהל על ידי
הדוקנט רנטיים. ה-CLR, Common Language Runtime. ואז בתוכו לטעון קלאסים ולהריץ מתודות, ככה שהם, א', מופרדים מהאפדומיין הקודם, אם דיברנו על גרסאות, למשל, אז אם הוא טוען גרסה ספציפית של איזשהו DLL ומופרד לחלוטין מהאפדומיין הראשי, והוא גם כפוף להרשאות שנתת לו, אז אם במקרה שלחו לך תוכנה באימייל ואתה מנסה עכשיו, היא מנסה לגשת לספר טלפונים שלך ולשלוח את זה למישהו, אז היא פשוט מקבלת אקספשן, היא לא מסוגלת לעשות את זה.
אוקיי, אז אפדומיין למעשה בא לפתור את הבעיה של הקלילות של תהליכים. יצירה של הרבה תהליכים בקלילות.
במקום לפתור בווינדוס את הבעיה של להרים פרוסס זה כבד, החליטו להרים הרבה פרוססים כאלה.
אם פרוסס זה כבד, גם בווינדוס בפו של דבר אתה מבחינת ההרשאות, או של המשתמש שלך מותר לגשת לקובץ או שאסור לו. זה לא הרבה מעבר, אתה לא יכול להגיד של המשתמש אסור לשלוח אימייל. אוקיי, או אסור לו לכתוב, לצייר למסך, אם זה דוגמה תוכנה שרק צריכה לרוץ ברקע. או להגביל אותו, טוב, להגביל אותו לתקיעה מסוימת זה כן אפשר, אבל פה זה אפילו עוד יותר ספציפי.
אז מה שאתה אומר, בעצם יש פרוסס אחד של CLR.
כן.
אוקיי, והוא מריץ בתוכו.
כמה ארדומים.
אוקיי.
בפועל אני לא חושב שהרבה משתמשים בזה, יותר ASP.NET עושה בזה שימוש מאוד רציני.
בצד שרת.
כן, כדי להפריד בין אפליקציות ווב שונות, ואז גם אם אתה מריץ כמה אפליקציות בתוך אותו שרת, אז הן נפרדות לחלוטין אחת מהשנייה. אפשר להגדיר להם באמת הרשאות שונות, ויותר אחד ב-IS6 ו-7.
עכשיו, כל אחד כזה, בעצם כל הדומיין מנהל את ה-virtual memory שלו, הקצאות פרדים.
לא בדיוק. כמה זה כבר ממש הפינות. פרד יכול להריץ אובייקטים מכמה אבדומיין. זאת אומרת, יכול להיות גישה בין שני אבדומיינים, אך ורק דרך פרוקסים. אתה לא יכול סתם להעביר אובייקט אחד מבין האבדומיין. אז אותו שרד יכול להריץ למעשה לבקש מאובייקט אחר, מאבדומיין אחר לעשות משהו. אני לא חושב שזה מוגבל שמה, אבל זיכרון, עד כמה שאני יודע, כן מופרד ביניהם, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, שהם לא יכולים לשתף אובייקטים בשום צורה.
אתה לא יכול להעביר פוינטר ביניהם.
בדיוק. זה מופרד לחלוטין. זה גם כן משהו
שאני חושב שביוניקס קראו לזה LWP, Liquid Process, ואתה יודע, כל מה
שאתה פלאה. כן, היה תחת לסרדים, איך קראו לזה? היה פייברים.
פייברים גם
כן, לא יודע, נראה לי זה רעיון טוב של סטודנט, לא יודע איפה זה
יפתיע. עכשיו ברדור קטן, אולי איכותית. טוב, יאללה, מגניב, בוא נעבור הלאה.
הלאה, ה-Yield Return, בעצם המחשבה שעברה לי כשכתבתי את ה-Yield Return זה איך מייקרוסופט תקפו בסיבוב בג'אבה. והסיבה שאני אומר את זה זה לא בשביל להתגרות חס וחלילה, זה בג'אבה מדברים המון זמן ואנחנו רואים את הבעיה עם 7 ו-8 וכל הבעיות מסביב, לשנות את השפה זה קשה. ובדרך כלל שובר תאימות אחורה וצריך לחשוב על כל המקרה קצה מסביב, זה עסק מאוד מאוד מסובך. מה שמייקרוסופט עשו מאוד יפה, והיום גם סקאלה עשו את זה מאוד יפה, זה שהם פשוט כתבו קומפיילר נוסף לאותה שפה. ובעצם למייקרוסופט קצת עשו תרגיל שיווקי, בדעתי, כי בעצם היה דוטנט 2 ודוטנט 4. השלוש והשלוש וחצי זה לא דוטנט חדש, זה רק קומפיילר חדש. השפה היא אותה שפה בדיוק. אבל שיווקית זה נשמע טוב שאתה רץ על שלוש ולא על שתיים.
אוקיי.
אז הם בעצם, בשביל להכניס את ה-Yield Return, ה-Yield Return אני מניח בא לפתור הרבה בעיות, זה מה שאני רואה מזה לפחות.
בוא נסביר רגע על
מה זה עושה.
יש לך לופ?
הדוגמה הכי קלה להסביר זה שאני מצאתי זה דרך פיבונאצ'י.
אוקיי.
אני לא גדול במתמטיקה, אבל את המינימום אני מכיר.
ארנבים אתה מכיר.
בדיוק, ארנבים, אוהלים, תמיד יש דוגמאות של פיבונאצ'י. פיבונאצ'י זה סדרה אינסופית, שהיא באמת אפשר להמשיך לנצח להוציא עוד ועוד גברים ממנה. החוק זה שכל האיבר שווה לשניים הקודמים, חיבור של השניים הקודמים. ואם מבקשים ממך בתור תרגיל לכתוב פונקציה שמחזירה את סדרת פיבונאצ'י, אז בדרך כלל השאלה הראשונה ששואלים, לכמה איברים אתה רוצה? ופה אין תשובה טובה. כי אני לא, שאלה מה רוצים לעשות עם זה, אם רוצים.
כמו המוסכנית, לא יודע, פותחים.
פותחים רואים, בדיוק. אז בדרך כלל אומרים 100, אבל 100 זה סתם, זה טוב.
אני יכול להיות שבמאה, אני רוצה עוד אחד.
בדיוק. אז מה שהם עשו יפה, זה שהם עשו, מייקרוסופט הוסיפו את המילת מפתח Yield Return לשפה, שהיא עובדת אך ורק בתוך פונקציות שמחזירות את iNumerable. iNumerable זה אינטרפייס שמאפשר לך לעבור באופן סדרתי על רשימה אינסופית. אתה כל פעם אומר, move next לוקח את הנוכחים, move next לוקח את הנוכחים, וככה אתה יכול תיאורטית להמשיך לנצח.
כן. אני חושב שבשפות אחרות מדברים על ההבדל בין איטרטורים לגנרטורים, נקרא לזה, איטרטורס וג'נרטורס, כלומר, איטרטור נותן לך לעשות לופ על איברים שכבר קיימים, נגיד על מערך שיש בו איברים, ג'נרטור נותן לך לעשות לופ על איברים שעדיין לא קיימים, הוא יוצר אותם on demand.
אוקיי.
אז yield return זה בעצם ג'נרטור?
כן, בהחלט.
אבל יש לו סינטקס מיוחד בשפה.
בדיוק, הגדולה שלו זה הפשטות שלו. זאת אומרת, הגנרטור, אם נרצה לכתוב גנרטור לסדרת פיבונאצ'י, שזה עוד אפקט מאוד פשוט, אז נצטר בעצם להחזיק לפחות שני משתנים, את השני האיברים האחרונים שהיינו בהם. ואז אתה נכנס למצב שאתה צריך לכתוב קלאס, שדוחר איפה משתנים מסוימים, ואם אני רוצה עוד גנרטור, רוצה ליצור עוד אחד. וכמובן שאם לוקחים דוגמה קצת יותר מציאותית, כמו לעבור על טבלה בבסיס נתונים ושאילתות יותר מורכבות, אז הקוד מתחיל, אז אתה מתחיל לכתוב המון המון בוילר פלייט, שרק זוכר איפה היית. מה שמייקרוסופט עשו זה הם נותנים לך לכתוב פונקציה שכאילו זוכרת איפה היית. והפטנט, אז בקיצור, לדוגמה פיבונאצ'י, אנחנו נכתוב פונקציה שפשוט יש לה A שווה 1, B שווה 1, ואז נתחיל כל פעם להגיד Y וטרום, פשוט נמשיך לנצח, נחבר את השניים ונעשה להם yield return ולא return. מה שהם עושים מאחורי הקלעים, זה הם שוברים את הפונקציה למכונת מצבים. ואז הם יודעים להגיד, אם נכנסת בפעם הראשונה, אז רק נאתחל את המשתנים. כל פעם שתגיד move next, אז אנחנו רואים באיזה מצב היינו, ואנחנו, לדוגמה, נחבר את שני המספרים ונחזיר אותם. תקרא לנו עוד פעם, אז אנחנו יודעים שאנחנו כבר פעם אחת היינו בלולה, נחבר עוד פעם ונחזיר.
כלומר, אתה קורא לפונקציה שהיא לכאורה רצה לתמיד, אבל היא חוזרת מיד, ואתה מקבל I numerable. ועל ה- numerable הזה, אתה כל פעם עושה next, 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 next.
ומקבל
כל פעם את הערך הבא.
בדיוק.
אוקיי. אז כאילו קיבלת רשימה אינסופית. אז סדרת פיבונאצ'י, אבל המחשב לא עבד קשה כדי להפיק אותה, אלא הוא עובד כל פעם קצת שאתה...
בדיוק. הוא עובד אך ורק כמה שצריך. זאת אומרת, כל עוד תקרא ל-move next, זה ירוץ.
סבבה. אז בעצם ילד... אני זוכר שיש את זה בפייתון, בג'אבה זה אפשרי, אבל זה לא קיים בשפה. אתה צריך להגדיר ג'נרטור. יש ספריות של לעשות את זה, אבל בטח זה לא חלק מהשפה. זה לא בא בכל כך...
כן, זה אפשר להגיד שזה גם קיים באסמבלי. תעבוד מספיק קשה וגם שם. הוא לא ממציא שום דבר חדש, הוא רק החוכמה זה בשבירה למכונת
מצבים. וזה מאוד, אני חושב שזה, אבל זה לוקח אותנו למקום מאוד מעניין, כי זו דוגמה מאוד טובה לפיצ'ר שקיים בו. בבסיס, בכל שפות הפונקציונליות.
כן.
למעשה. גנרטורים זה מאוד מאוד נפוץ בשפות פונקציונליות, ואני חושב שאחד הדברים המעניינים שקוראים עם C-Sharp בזמן האחרון, בשנים האחרונות, זאת אומרת, הנטייה שלה להפוך משפה
אימפרטיבית,
לשפה שהיא יותר פונקציונלית, שזו גם דרישה מאוד מאוד, בוא נגיד, דרישה מאוד פופולרית מג'אבה, אבל בג'אבה זה קורה הרבה יותר לאט.
זה קרה בסקאלה.
כן, זה קרה בסקאלה, אבל זה קורה בקלוג'ר, שהיא מאוד דומה לליסט, אבל זה לא קרה בג'אבה עצמה. כלומר, אין בעצם מתכנת שעד עכשיו עבד בג'אבה, לא צריך לעבור שיפט מנטלי לא קטן כדי להתחיל לעבוד עם סקאלה. זה לא קל כמו שעבדת ב-C-Sharp לפני זה, תמשיך לעבוד עם C-Sharp, ועכשיו אתה גם יכול להשתמש ב-Yield.
נכון, זה...
לא קל מאותה מידה.
טוב, גם לעבור ליילד צריך להבין מה זה עושה, אבל זה באמת...
כן, אבל אתה נשאר באותה שפה, זה אותו אדיטור, זאת אומרת...
נכון.
גם אתה רוצה היום להתחיל לעבוד עם סקאלה, הכלים עדיין לא שם. אתה עדיין כנראה הולך להילחם באקליפ שלך, או ב-IDE שלך, או ב-whatever.
כן.
והכלים עדיין לא קיימים. בסיס שם זה באמת הרבה יותר קל. אני חושב שדוגמה נוספת זה לינק. אבל אין לנו עוד הרבה זמן, אז לא...
כן.
זה, אבל לינק זה עוד דוגמה לפיצ'רים פונקציונליים בסישה. וזהו, ובוא נבחר נראה לי כזה עוד נושא אחד, ונחצה אותו. מה בא לך?
יש נושא שאני רוצה לדבר עליו בנוגע לדוטנט. זה אולי לא טכני כל כך. גיוס של אנשים. הדעה מאוד מאוד רווחת, מאוד קל להשיג בישראל אנשים לעבודה בדוטנט. איך הניסיון שלך?
שזה לא מדויק. זאת אומרת, לדעתי, להכשיר בן אדם לעבוד בדופנט או בג'אווה, זה אותו דבר. מבחינתי, אם מישהו יודע ג'אווה, אז אם הוא יודע ג'אווה טוב, לא יודע לכתוב פאבליק קלאס ולהגיד שהוא יודע ג'אווה. אז לעבור לדוטנט זה לא סיפור גדול. באותו דבר ההפך. אני חושב שהרבה מקומות עובדים, אני ראיתי שמכללות היום באוניברסיטאות מלמדות דוטנט, אבל גם כן, בצורה שדעתי לא תכבד יותר מדי את המכללה או את האוניברסיטה. זאת אומרת, הם למדים, הם כותבים את התרגילים בדוטנט, אבל בפועל זה יכול להיות C++ באותה מידה.
מה שאתה אומר בעצם, זה לא משנה באיזה שפה, המפתחים הטובים, את המפתחים הטובים קשה למצוא.
בדיוק.
אוקיי. ואתה לא מרגיש שקורי ההיתוך של הידע בתכנות שזה הצבא והאוניברסיטאות משחררים לנו לשוק מתכנתי דוטנט ובגלל זה זה יותר קל עם ניסיון, זאת אומרת חוב מהצבא זה עם ניסיון.
במקום שאני הייתי, עבדו רק בטכנולוגיות של Windows, אז באמת כל מי שיוצא, יוצא דוטנט, מספר החברות שכל אחד שיצא באמת פתח או נכנס אליהם, אז רובם עובדים דוטנט. אם זה דוטנט קליינט, אם זה ASP דוטנט, זה בהחלט היה הרבה יותר נפוץ במקומות שאני ראיתי. דברים ששמעתי זה שבמודיעין במקומות כאלה עובדים יותר בג'אווה, אבל כמו כל מודיעין זה בגדר שמוע, אז אני לא יודע מה באמת קורה שם. אבל מה שאני ראיתי מהצבא זה שזה היה הרבה דוטנט. אני חושב שמייקרוסופט עשתה עבודת מחירה מאוד חזקה בארץ ובעצם הכניסה כל הרוב הצבא היום. הצבא כולו כבר לא צועד על חיותו, הוא צועד על האוטלוק שלו.
כן.
אז אני מתחיל משם, וכמה שהכל חייב להתחבר לאוטו, כזה
צועד על תיבתו.
על תיבתו. כן. אז לדעתי הצבא מאוד מאוד מכוון לדוטנט. הבעיה שהצבא קצת שומר על תאימות אחורה יותר מדי. אני הייתי מאוד מופתע שנתנו לנו להשתמש בבטא 2 של WPF למשל, ודברים כאלה. אבל זה באמת היה מקרה נקודתי, אני לא חושב ש...
זה גם חלק מעבודת המחירה של מייקרוסופט.
לא, שם לא היה, זה היה מערך מאוד סגור, אף חוץ ממילואימניק אחד שבמקרה עובד במייקרוסופט, אבל הוא לא עשה עבודת מחירה, הוא רק הגיע לעזור מדי פעם. זה האמת שאני דחפתי את הרוב. כי באמת חשבתי שזה מקצר את הזמנים, לדעתי זה קיצר, אבל פשוט לא הלכנו בדרך השנייה, אז אי אפשר להוכיח.
באופי של המתכנתים, אתה מוצא את מתכנתי... דוטנט אחרים?
כן, יש מגבלה מסוימת שהם מכיוון שהכלים טובים אז הם נורא נורא תלויים בכלים. זאת אומרת, מה שאמרתי לדוגמה, אם תשאל את רוב מתכנתי דוטנט מה זה דוטנט מודול, הם לא ידעו להגיד לך כי ויז'ואל סטודיו פשוט לא מתעסק עם זה, אז הם לא יודעים. בג'אווה, מכיוון שכל סביבת פיתוח עובדת קצת אחרת, אז אני חושב שהם נאלצים להכיר יותר טוב את הדברים, כי הם מקבלים אקספשנים לא ברורים, ואז הם צריכים להתחיל לחקור את זה.
כן.
זאת אומרת, זה לא כל כך לטובת ג'אווה, אבל זה גורם לזה שהמתכנתים יכירו יותר לעומק, אני חושב.
ופתיחות בכלל למערכות או סביבות אחרות שהן לא מייקרוסופט פר סה, עד כמה זה קל... זאת אומרת, כמה קל, או בוא נגיד, האם תהיה שאלה בכלל אצל מישהו שגדל בעולם הדוטנט, SQL Server או MySQL, לדוגמה?
קשה להאמין. כיוון שהיום SQL Express הוא פשוט בחינם, אז אפילו אין הצדקה של מחיר בשביל לעבוד עם ה-SQL. אז הכלים כל כך נוחים וזה גם בחינם, אז למה שאני אלך משם? זאת אומרת, אפילו אני הלכתי על SQL Server Express בתור התחלה, כי זה פשוט נוח. עבדתי עם JavaDB ממש בהתחלה, כי זה היה בנוי בתוך NetBeans, אבל מעבר לכמה טבלאות, זה כבר לא ממש טענו בדול.
וכמה אתה מרגיש שבמקומות מסוימים אתה מגרד את היכולות של השפה, של המערכת, של ה... ואתה צריך משהו שעכשיו... באופן סורס יכולת למצוא אותו, אבל במייקרוסופט זה ייקח גרסה שזה משהו כמו 3 שנים.
קודם כל, גם במייקרוסופט יש היום אופן סורס לא מעט. קודפלקס, האתר של מייקרוסופט, אופן סורס, סך הכל לא מעט דברים מצאתי, ונגיד פקד אחד שהייתי צריך להציג גנטים, לא מצאתי, אז כתבתי. נחזרתי אותו לשם. יש בעיה שאם אתה נתקע עם משהו במייקרוסופט, סך הכל הפורומים פעילים ויש תשובות, אבל באמת אם הגעת בצבא באמת מצאנו איזשהו בג נורא נורא ספציפי עם דאטה טייבל, זה היה מה שהשתמשנו בזמנו בשביל הגישה לבסיס נתונים, והתשובה בסוף הייתה תחיו עם זה, כאילו אין מה לעשות. זה בג אנחנו יודעים, אבל אנחנו לא נתקן, זה באמת היה מקרה קצה מאוד ספציפי. אני חושב שסך הכל הם למדו אחד מהשני. זאת אומרת, יש קהילה של דוטנט לקוד פתוח, יש קהילה של ג'אווה לקוד פתוח.
אבל אין קהילה של ג'אווה לקוד סגור.
זה לא מדויק, כי יש לא מעט כלים. כן, אורקל עושים עבודה טובה בלסגור את הקוד לפעמים. אבל גם קוד פתוח לא אומר שזה בחינם. זאת אומרת, זה מיסקונספציה שהיא לא מדויקת. אז זה שאני יכול לראות את הקוד זה לא מה שאני יכול להשתמש בו בכל מקום, מבחינה חוקית לפחות.
כן.
אני לא חושב שיש הבדל מאוד גדול במקום הזה דווקא.
אוקיי, אז אנחנו את זמננו קילינו, אבל לפחות נהננו, מקווה שהבאנו אותם נהגים לידם של שלום. כן. אז תודה רבה, היה מאוד מעניין.
תודה רבה.
תודה רבה.